כי אנחנו לא יכולים להיחשף לאמת האלוקית ככה, שלמה, בלי ניואנסים, בלי פרשנויות, בלי זוויות שונות להסתכל עליה. ולכן הפרשות הן תמיד לוקחות את אותו נקודה ומפרטים אותה כאילו בכלל ופרט, במין איזשהו, לא בכל הפרשות קל לראות את הכלל והפרט, אבל תמיד זה מתבטא בשניים. בזוגות של פרשות, יש מעט מאוד פרשות שאין להם זוג, נעמוד על זה כשנגיע. אז הזוג של פרשת לך לך זה פרשת וירה, נכון? על כל אחד מהאבות יש לנו שתי פרשות, לך לך וירה, העניין שלהם זה אברהם אבינו. אז באמת, מי זה אברהם אבינו? אחת מהשאלות ששאלנו כאן בדף, מה אנחנו לומדים? זאת ההזדמנות שלנו ממש להיפגש עם הפסוקים עצמם. אני יודעת שאפשר להאריך בזה המון, אתם תאריכו בזה עם נורית, ממש תלמדו כל פסוק ופסוק, אבל בואו ככה קצת ממה שאנחנו יכולים להתחבר אליו בפרשה שלנו, מי זה אברהם אבינו? מה קורה פה בפרשת לך לך? מה אתן מקבלות מזה? מה אתן אומרות? איזה תכונות של אברהם נלמדות מהפסוקים שקראתם? יאללה. הלוואי שהייתי שומעת אותך. הקרבה, איפה את רואה את זה? את אומרת, על הפסוקים הראשונים, אברהם קם, יש לו ציווי, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך אל הארץ אשר הרקע. אברהם מקריב את כל המוכר, הידוע, כמה מלחמות שהיו לו באור כסדים, אנחנו יודעים את זה מהמדרשים, נכון? סוף הפרשה הקודמת היא כבר מתחילה לספר לנו על אברהם, בבית אביו, בטח כולם מכירות את המדרש הזה על אברהם, שלוקח את המקל, את הפסל הגדול הזה בחנות פסלים של אבא שלו, שהוא שובר את כל הפסלים, וכשאבא שלו חוזר ואומר, מה זה? מה קרה כאן? אז אברהם אומר לו, אברהם, זה הפסל הגדול, החליט סגור עניינים עם כל הפסלים הקטנים, תרח מתעצבן עליו, מה, אני באמת, אתה חושב שאני סתום? אתה לא יודע שהפסלים לא יכולים לזוז? ואתן יודעות שתרח בעצמו הולך ומוסר את אברהם לנמרוד. הוא בא ואומר לו, הבן שלי, הוא מורד במלכות של עבודת אלילים. וכבר בפרשה הקודמת, ככה המדרשים מספרים לנו נמרוד, שהוא היה השליט של העולם, זורק את אברהם אבינו לכבשן האש. אז אני אומרת לראיה, החיים של אברהם לא היו כאלה דבש באור כסדים, נכון? בחרן. היו לו הרבה מאבקים רוחניים, אבל עדיין לקום, לעזוב. אנחנו רואים את זה גם היום בגלות, כמה שאנשים בגלות סובלים מאנטישמיות, סובלים מלהיות מיעוט. לקום וללכת לארץ אחרת, לקום ולהיות במקום לא נודע, זה קשה מאוד. ואברהם מוכן לוותר על כל המוכר בשביל לעשות את ציווי השם, שדרך אגב זה רק ילך ויתעלה עד לניסיון של העקדה. מה עוד? מה עוד אתם עומדות על אברהם? הנקודה הזאת של האמונה, גם כתוב את זה בפרשה שלנו, ויאמין בהשם ויחשביה לא לצדקה. יש, אנחנו צריכות, המדרש קורא לזה, הוא בעצם מתאר לנו את ההתפתחות הרוחנית של העולם. הוא אומר לנו, העולם הזה מחולק לשלושה שלבים. 2000 שנות תוהו, 2000 שנות תורה, 2000 שנות משיח. יש איזושהי התפתחות רוחנית שהעולם הולך ומתקדם אליה. 2000 שנות תוהו, מה גורם למעבר הזה? מ-2000 שנות תוהו ל-2000 שנות תורה? אברהם אבינו. אברהם אבינו, בעצם היכולת שלו, שכתוב שני כליותיו נעשות לו כשני רבנים. אנחנו צריכות להבין מה קורה כאן. יש בעולם הזה מציאות רוחנית, נכון? איך אנחנו יודעים שהעולם הכיר את ריבונו של עולם עוד לפני אברהם אבינו? איך אנחנו יודעות את זה? יש את נוח, מעולה. מה עוד? אדם וחווה, בטח, הייתה להם איזה מורשת קרב שהם העבירו לדורות הבאים. קין והבל מקריבים מנחה להשם. עוד, מי עוד? במגדל בבל יש מאבק מול המציאות הרוחנית הזאת. מה? חנוך, חנוך מה? או יותר נכון, זה שם ועבר, נכון? חנוך בשם ועבר, הבן של נוח שם, הוא הולך ומקים ישיבה. אנחנו יודעים את זה. יעקב הולך ללמוד בישיבה של שם. המציאות הרוחנית היא קיימת בעולם. מה פריצת הדרך שאברהם יוצר במציאות שהוא מעביר את העולם מ-2000 שנות תוהו, עדיין עם אדם וחווה, עם נוח, עם שם ועבר. המציאות מוגדרת על ידי חז"ל 2000 שנות תוהו. בא אברהם, אותו יחיד בעולם, הוא אפילו לא יחיד בדורו, ומעביר את העולם בעצם להתחיל להיות במציאות של 2000 שנות תורה. לא אמרתי לך שלום. את העולם למציאות, שככה חז"ל מגדירים את זה במדרש, 2000 שנות תורה. מה אברהם אבינו עושה? אברהם אבינו יש לו תכונה מיוחדת, שהוא, מה תגידו לי אתם, חוץ מזה שהייתה לו אמונה מאוד חזקה כמו שאוריה אומרת לנו, מה עוד היה לו? אומץ, אומץ ממש לדבר בקול את האמת הרוחנית שלו. זאת אומרת, הוא לא מחכה שאנשים יבואו אליו וילמדו אצלו. הנטייה הפנימית של אברהם אבינו זה ברגע שהאמת האלוקית גלויה אליי, אני כמו מבוע רק הולך ומפיץ את זה הלאה. נראה לי הזכרנו את זה פה פעם או שבוע שעבר, אבל נזכיר את זה עוד הרבה. אברהם אבינו מדומה במדרשים להר. כתוב אברהם זה הר, יצחק זה שדה, ויעקב אבינו זה בית. מה זה הר? הר זה דבר שהוא ניסה כלפי מעלה, כולם רואים אותו. אברהם אבינו, כל התכונה הפנימית שלו זה ההשפעה החוצה. איפה אני, נכון, ואנחנו יודעים את זה, כשהם כבר עולים, את מי הם לוקחים איתם? את הנפש אשר עשו בחרם. שלא תחשבו שאתם המצאתם את המושג מדרשה. כנראה שרה, עוד כשהיא הייתה שרה, הייתה לה מדרשה לבנות. כי רש"י כותב, אברהם מגייר את האנשים, שרה מגיירת, וואי, זה קשה לי לקרוא להם בשמות שלפני, נכון? בסוף הפרשה הקדוש ברוך הוא מוסיף להם את ההי. אז זה קשה לקרוא להם אברהם ושרי. אבל אברהם מגיירת את האנשים, שרה מגיירת את האנשים, וזה נקודת הפריצה. אברהם אבינו יש לו אמונה יוקדת, מה העולם הזה, לאן הוא הולך, מה התכלית שלו. נכון, הוא מסתכל החוצה והוא רואה, יש מנהיג לבירה. מכירות את הציטוט הזה מהמדרש? נכון, הוא אומר, אם יש עיר בירה דולקת, הכוונה כמו שאתן עושות בלילה הליכה, ורואות מלא מלא בניינים, נכון? עם אורות כאלה נוצצים. אתם אומרות, זה לא סתם גחליליות מרחפות באוויר. מישהו הדליק שם אור. אברהם אבינו מסתכל על העולם ואומר, מישהו יצר את העולם הזה. זה לא ייתכן שיש פה כזאת התרחשות ויתחילה יש מאין. השאלת אמונה הכי הכי בסיסית. מי ברא את העולם? מה התכלית של העולם? וכשאברהם מגלה שיש תכלית לעולם, זה כבר לא האוצר הפרטי שלו. הוא יעשה את הכל כדי להוציא את זה החוצה. ראיתי אצל הרב קשתיאל שהוא כותב משהו מאוד מאוד יפה. הוא כותב שבעצם הוא מצטט כל מיני כינויים בחז"ל או בראשונים, איך מכנים את אברהם. מה אתן מכירות? איך אברהם? מה? אבא מונגויים, זה התורה כותבת, נכון? ככה התורה מכנה את אברהם. מה זה אב המון גויים? זה האדם שבעצם ממנו כל הגויים, כל אומות העולם קשורות אליו. סליחה רגע, מה איתנו עם ישראל? הוא לא רק שלנו אברהם? יש בחינה שאברהם הוא אב המון גויים. כל העולם כולו נושא אליו עיניים. עוד שנייה אני מקווה שנתייחס לזה. מה עוד? איזה עוד כינויים מכנים את אברהם? מה? איש חסד, אז עוד שנייה נדבר על זה. אברהם העברי, שמה, איך המדרש מסביר את זה? נכון, מעבר הנער, אברהם עומד מעבר אחד, כל העולם מעבר השני. מה, איזה תכונה במילים שלנו היינו אומרים? בדיבור שלנו היום. תקשיבו, אתם חייבות לצעוק. מה? לא? ממש, לא שם על אף אחד. כל העולם מעבר אחד, אברהם מעבר השני. בדברי הימים אני חושבת, או בכתובים, אברהם מכונה איתן האזרחי.
בתהילים.
מה? בתהילים? תודה. אז בכתובים. כן, מי אמרה? הדס. איתן, מה זה איתן? איתן זה חוזק. זה בדיוק הנקודה הזאת של יש פה איזה שהנביא ישעיהו, בטח דיברתם על זה כבר 100 פעמים כאן, או אם לא אז תדברו על זה. הביטו אל צור חוצבתם, נכון? מה? הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. אברהם נקרא צור. צור זאת סלע מאוד מאוד חזק. לא אבן חול, לא אבן גיר שמתפוררת כזאת בקלות. זאת אבן מאוד מאוד חזקה שמחזיקה מעמד בכל מצב. יש פה המון, כתוב גם במדרש, שאברהם מכנה, במדרש תנחומה, שאברהם מכנה את עצמו חומה. אני חומה בצורה ששומרת על האמת האלוקית. כל הביטויים האלה הם ממש, כמו שנאווה אומרת, לא נכנע ללחץ חברתי. יותר מזה, בואו נבין משהו. העולם שלנו הוא עולם של חומר. בחומר, אחת התכונות שלו, שהוא כל הזמן משנה צורה, נכון? הוא כל הזמן זז. יש עץ צומח בחוץ, אתם אפשר לכרות אותו, להפוך אותו לארון, להפוך אותו למדף, להפוך אותו לכיסא. יותר מזה, גם אם לא נעשה לו כלום אנחנו, הטבע בעצמו כל הזמן משתנה. מגרעין של קלמנטינה פורח עץ, בהתחלה זה שתיל קטן, אחרי זה הוא הופך לעץ גדול, אחרי זה הוא מזדקן ונופל והופך להיות דשן לאדמה. החומר הוא כל הזמן משתנה. לעומת זאת, תראו את אברהם אבינו. אברהם אבינו נכנס לכבשן האש, שכל חומר, כמעט כל החומרים, תלוי באיזה טמפרטורה, כשהם נכנסים לאש, מה קורה להם? משתנים. איך אברהם אבינו יוצא מכבשן האש? ללא שינוי. שום דבר לא קורה לו. כאילו הוא מתהלך בגינה. כאילו לאש אין שום יכולת להשפיע עליו. ויש פה תכונה מאוד מאוד משמעותית. הכוח הפנימי של אברהם זה האמונה היוקדת הזאת במי שאמר והיה העולם, באמת המוחלטת שמובילה את העולם הזה, ואין בו שום שינוי. הוא לא משתנה, לא מלחצים, לא מאומות העולם, לא מהתזזיתיות הזאת של העולם הזה. בדיוק אתמול היה צריך להיות דיון בקבינט, בסוף על כמה זמן נשאר פה, בקבינט קורונה, תראו איזה חשובות אתן. ובסוף הוא בוטל. אז שאלנו את יעל אריאלי, למה הוא בוטל? אז היא כותבת לי, ככה זה בעולם הזה, כל דבר שקובעים מתבטל. אבל באמת ככה זה בעולם החומר. דברים הם כל הזמן דינמיים, יש לזה את היתרון של זה. אבל אברהם אומר, אמונה אין בה שינוי. יש בה התפתחות, היא עולה מחיל אל חיים, אבל אין בה שינוי. והיכולת הזאת של אברהם להחזיק את האמת האלוקית מול כל העולם, היא יוצרת פריצת דרך. והחידוש של הרב קשתיאל, ככה משהו שמאוד אהבתי איך שהוא הגדיר את זה, זה מתחבר למה שאת אמרת ראיה, על החסד. החסד זאת גם תכונה מאוד מאוד דומיננטית של אברהם. זה ממש התכונה שמאפיינת אותו, נכון? אברהם זה מידת החסד, יצחק זה מידת הגבורה, ויעקב זה מידת האמת. והוא כותב, החסד זה המגן כדי להצליח לעמוד על האמונה הפנימית, על העמדה הפנימית, על החוט שדרה הפנימי הזה שאנחנו רוצים בעולם הזה. למה? כי אם אדם עסוק כל הזמן בלהתגונן, יש לי את האמונה שלי, וואי, אבל איזה קשה זה לחיות בעולם הזה, כשדודה שלי יורדת עליי, מה את עושה בשנת מדרשה? כשההורים שלי אומרים לי, לכי תעשי תואר. כשהחברות שלי אומרות לי, לכי תעשי עבודה מועדפת. מה? ציטוטים מוכרים? לא, משהו אחר, סבבה. למה יש? אני חושבת שכל אחת פה, מי שלא חוותה התנגדות לבואה לכאן, אשריה, אבל אני מניחה שיצר הרע גם לוחש לנו כל מיני אמירות כאלה. הנה, השנה הזאת לא הצליחה, תראי איזה שנה מצ'וקמקת, זום, לא זום, באים לחודש, לשבועיים, לחודשיים. לך תדעי מה יהיה, עזבי אותך, לך תתקדמי בחיים, מה, איך תצליחי בכלל לקבל משהו מהשנה הזאת. כל הזמן אנחנו נמצאים בעמדה שאנחנו שומעים אמירות מהעולם הזה. איך להחזיק את העמדה הפנימית שלנו? ואברהם אבינו מלמד אותנו. אם אני אהיה רק בעמדה מתגוננת, איך אני שומרת על האמת הפנימית שלי? החיצים שמופנים אליי מהעולם החיצוני, וכל הזמן לאברהם אבינו יש חיצים, נכון? את תרח, ואחרי זה את נמרוד, ואחרי זה הוויכוחים עם לוט, ואחרי זה בבית פרעו, כל מה שאנחנו רואים בפרשה שלנו, ואחרי זה מלחמת ארבעת המלכים בחמשת המלכים, ואחרי זה הגר שהוא מכניס אל תוך הבית שלו, ובהמשך אנחנו נראה עוד את ישמעאל ואת אבימלך ואת הריב עם הרועים. כל הזמן יש גירויים מבחוץ שמנסים להזיז אותי מהעמדה הפנימית שלי. אבל אברהם אבינו נלחם בזה בדרך של חסד. אם אני רואה, נכון, מכירות את הסיסמה הזאת, ההגנה הכי טובה היא התקפה. אברהם אבינו הפוך, הוא לא מתקיף אף אחד. הוא משתף, הוא מוציא את האמת הפנימית שלו החוצה בצורה של חסד. כשאני מבוע של נתינה, כשאברהם מזמין, מכניס אורחים, וכל מי שנכנס אליו הביתה, הוא מלמד אותו לברך. כל מי שהוא פוגש, הוא מלמד אותו לפגוש את ריבונו של עולם במציאות. הוא עסוק בנתינה, הוא עסוק בבירור של העמדה הרוחנית שלו, והוא מביא את העולם לתזוזה של הכרה בשם השם. בעמק המלך, אחרי מלחמת ארבעת המלכים בחמשת המלכים, הם מגיעים, ואחרי שקראנו את זה בפרשה, אחרי שהם לוט נלקח בשמי ובא הפליט להגיד לאברהם, אברהם אבינו הולך ומציל אותו, וכל המלכים באים לקבל את פניו בעמק המלך. הציטוט הוא עמק שווה הוא עמק המלך. מה קורה שם ברגע הזה? כל המלכים, השליטים של ארץ כנען באותה תקופה, באים ומורידים את הכובע לפני אותו אברהם אבינו, הבן אדם הבודד הזה, שרץ עם ה-350 חניכים שלו להציל את לוט. זה בכלל הכוחות. צריך להבין איזה מלחמת עולם התנהלה שם רגע קודם, ואיך אברהם מסובב אותם בכלום, עם צבא פיצי, מצליח לנצח אותם, והם באים ומברכים אותו. הם באים ומכניעים את עצמם לפניו. אבל זה הכוח של אברהם. מתוך הבירור הפנימי הזה, מתוך העמידה האיתנה הזאת, על האני מאמין של מי שאמר והיה העולם, מתוך היכולת להיות כל הזמן מבוע שמוציא החוצה. שוב, לא חייב שיש לנו ביקורת על נוח או על שם ועבר. זאת גישה אחת בעבודת השם, אבל אברהם אבינו מלמד אותנו משהו אחר. ובגלל זה, אתם בטח עוד תלמדו על זה עם נורית, אנחנו נראה שכשהרבה מהפרשנים מסתכלים על זה, שכשהשם בוחר באברהם, אין כמעט שום הצדקה בבחירה שלו, נכון? על נוח הוא כותב, נוח איש צדיק תמים היה, מפרט לנו את המעלות שלו. אצל אברהם כלום, כאילו לקחו איש אנונימי, בחרו אותו, בוא תתחיל את השושלת של מי שאמר והיה העולם, למצוא לו פה ממלכת כהנים וגוי קדוש להגיד את דברו בעולם. מי זה הבן אדם הזה? למה שום דבר לא נזכר עליו? כי דווקא בזה שלא מספרים לנו מי זה אברהם, מצד אחד אנחנו סומכים על הבחירה האלוקית, נכון? שהקדוש ברוך הוא מנסה את הקנקנים החזקים. כן, מכירות את רשי הזה על המהות של ניסיון? אוי, לא דיברנו בכלל על 10 ניסיונות, לא נורא, נדבר על זה שבוע הבא. אבל מצד אחד אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לוקח את אברהם כי יש בו משהו מיוחד. מצד שני, הקדוש ברוך הוא בכוונה אומר, אני לא מגלה לכם שום דבר לפני זה על אברהם. בואו ותראו שעם ישראל, ועכשיו אנחנו מוסיפים עוד יסוד, שזה אחד מהחידושים הגדולים שמעכשיו זורמים ככה בזרם תת-קרקעי מתחת לפני השטח, אנשים צדיקים בודדים תמיד יכולים להיות בעולם. גם באומות העולם, נכון? אנחנו מכירים אנשים צדיקים שהיו בעולם, אבל הקדוש ברוך הוא אומר די. 2000 שנות תוהו, זה לא מספיק לי אנשים בודדים צדיקים. אני רוצה עם שלם של אנשים שיהיו אנשים צדיקים. ציבור צדיקים, בינוניים ורשעים. מורכבים מכל גווני הקשת, מכל הגוונים של האוכלוסייה, עם כל הקשיים הנפשיים, הפיזיים, הבעיות, המורכבויות שיכולות להיות, כולכם תצליחו להתרומם למדרגה של צדיקים. ולכן זה חשוב לקדוש ברוך הוא שאברהם יהיה אנונימי, כדי שנגיד, זה לא איזה יחיד סגולה, זה מישהו רגיל. הוא לא באמת מישהו רגיל, עד עכשיו הסברנו למה הוא לא היה רגיל, אבל הוא מגלה את התעצומות נפש האלה, שמתוכם יצמח עם, שכל אחד ואחד מאיתנו, אני זוכרת פעם היה איזה סיפור כזה, לא משנה איזה בת, שהיה לה כאלה ניסיונות, אם עליה השם ירחם, ובאתי ליעקב ואמרתי לו, זה לא פייר, איך הקדוש ברוך הוא מבקש ממנה להיות צדיקה? איזה חיים, שיגיד תודה שהיא נושמת, גם להיות צדיקה יותר, כאילו, בוא לא מגזים. אז יעקב אמר לי, אם אברהם אבינו הצליח, כולנו יכולים להצליח. אם אברהם אבינו שאבא שלו, העובד אלילים הראשי של אותו דור, שמסר אותו לנמרוד, שיזרוק אותו בכבשן האש, שאברהם אבינו בא מכלום, לא תגידו עלו אהבת אבא לפחות, מישהו שחינך אותו, שלימד אותו, שגם אם הסביר לו להיות רשע, לפחות אהב אותו, כלום. צמח להיות אברהם אבינו, כל אחד ואחד מאיתנו יכול. זה לא סתם שאברהם אבינו מגיע בלי תואר, זה כדי להראות לנו שהפוטנציאל הרוחני הזה שייך לכולנו. אוף, תמיד אני מכינה יותר ממה שאני מספיקה, אבל באמת על זה הרמב"ן כותב לסיום, טוב? שיהיה לכם קצת הפסקה. הרמב"ן כותב על זה שיעבור אברהם בארץ, אז הרמב"ן תובע מטבע הלשון שכולנו מכירות אותה, נכון? מעשה אבות סימן לבנים. הרמב"ן ממש כותב שכל מקום, כל הפרשה שלנו מלאה פיזוזים לאברהם. הוא נכנס באלון מורה, הולך לבית אל, יורד לנגב, יורד למצרים, חוזר לבית אל, חוזר לחברון, כל דקה הוא משנה, טוב זה לא כל דקה, 99 שנה, אבל כל הזמן הפסוקים מראים לנו שהוא מסתובב בארץ, והרמב"ן שואל למה, נו, הקדוש ברוך הוא, תן לו קצת לנוח, בא מחרן, תן לו להתקבע, להקים שכונה, להקים בית מדרש, יהיה לו קצת נוח, למה אתה כל הזמן מתזז אותו? אז הרמב"ן כותב שתהיה הארץ נוחה להיחבש לבניו, שמעשה אבות סימן לבנים. זה לא טקטיקה אסטרטגית איך נצליח לכבוש אחר כך את ארץ ישראל, אלא זה מהותי. כל צעד שאברהם אבינו עושה על האדמה הזאת, הוא מכין את הקרקע רוחנית שאנחנו נוכל ללכת פה ולהצליח ללכת בדרך שלו. אז אנחנו בכלל זכינו ללכת פה, להתפלל במערה, אפשר לחפש את העגל שהוא רדף אחריו עד שהוא גילה את הפתח של מערת המכפלה, עם מסכה כמובן, סתם. אבל זה באמת הזכות שלנו, זה לא רק כאן, זה כל המהות הזאת של ארץ ישראל, שאנחנו נמצאים בה, כל צעד שלנו מגלה מהירושה הרוחנית הזאת שאברהם הוריש לנו. אז יש לנו עוד שבוע, ברוך השם, להתעסק עם אברהם אבינו, אז תראו פרשת שבוע, היה לכם כיף, זה באמת פרשות הכי יפות נראה לי, הכל יפה.